כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג דרמה מאת אנטון צ'כוב, תרגם מרוסית רועי חן, מספר רודיה קוזלובסקי.
פאבל וסיליץ', הגיע איזו גברת, מבקשת לראות אותך.
הודיע לוקה.
שעה שלמה היא מחכה.
פאבל וסיליץ' זה אתה סיים את ארוחת הבוקר. כששמע על הגברת, עיווה את פניו ואמר,
שתלך לעזאזל.
תגיד שאני עסוק.
זאת הפעם החמישית שהיא מגיעה, פאבל וסיליץ'. היא הבהירה שהיא מוכרחה לפגוש אותך. היא על סף בכי.
או, טוב שתיכנס לחדר העבודה. פאבל וסיליץ' לבש בעצלתיים חליפה, נטל נוצה ביד אחת ובשנייה ספר, ובפנים המעידות על היותו שקוע בעיסוקים, ניגש אל חדר העבודה. שם כבר המתינה לו האורחת. גברת שופעת ומדושנת, בעלת פנים אדומים ובשרניים במשקפיים, מראה מכובד ולבושה מהוגן בהפרזה. בסמלתה הותקנה הרחבה אחורית עם ארבעה שנצים, ועל ראשה התנוססה מגבעת גבוהה עם ציפור אדמונית. בראותה את בעל הבית, פלבלה בעיניה ושילבה ידיה בתחינה. אתה ודאי לא זוכר אותי. פתחה בתנור גברי גבוה בהתרגשות מרוגשת. אני, היה לי העונג להכיר אותך בבית משפחת חרוצקי. אני מורשקינה. מורשקה ברוסית נמלה קטנה, בהשאלת צמרמורת, נמלים רצות על האור, אור ברווז. שבי, במה אוכל לסייע?
אבט, אני...
המשיכה הגברת בעודה מתיישבת והתרגשותה גוברת. אתה לא זוכר אותי, אני מורשקינה. אבט, אני מעריצה גדולה של הכישרון שלך. ותמיד קוראת את המאמרים שלך בעונג. אל תחשוב שאני מתחנפת, חס וחלילה. אני רק מגיבה על שהרווחת ביושר. אני תמיד, תמיד קוראת אותך. עולם הכתיבה, אפשר לומר, לא זר לי. אני עצמי, כלומר, מובן שאיני מעזה להתקנות סופרת, אבל יש גם טיפה דבש משלי בכברת. התפסתי בתקופות שונות שלושה סיפורים לילדים, מובן שלא קראת אותם. תרגמתי הרבה, ואחי המנוח עבד בעסק. כתב עת רדיקלי דמוקרטי למדע וספרות שראה אור בפטרבורג בשנים 1866 עד 1888. כן, אז... במה אוכל לסייע?
הבית... מורשקינה זיגגה מבט והעלתה סומק. אני מודעת לכישרון שלך, על ההשקפות שלך, פאבל וסיליץ', והייתי מעוניינת לשמוע את דעתך. או, ליתר דיוק, לבקש עצה. אני עליי לומר לך, פרדון פור לאקספרסיון, סליחה על הביטוי, ילדתי בשעה טובה דרמה, ולפני שהשלח אותה לוועדת הצנזורה, רציתי לקבל את התרשמותך.
מורשקינה פשפשה בסמלתה בעצבנות, בהבעת ציפור לחודה, ושלפה מחברת רחבה ואהבת קרס. פאבל וסיליץ' אהב רק את מאמריו שלו. כתבים זרים שנאלץ לקרוא או לשמוע, עשו עליו תמיד רושם של קנה תותח המופנה הישר לפרצופו. בראותו את המחברת נבהל ואמר חיש מהר,
טוב, תשאירי, אני אקרא. פאבל וסיליץ',
אמרה מורשקינה בהתרפקות, בעודה מתרוממת וסופקת ידיה בתחינה.
אני יודעת שאתה עסוק. כל דקה יקרה לך מפז, ואני יודעת שבלבך אתה שולח אותי עכשיו לעזאזל. אבל עשה עמי חסד. הרשה לי לקרוא עכשיו באוזניך את הדרמה שכתבתי. תהיה נחמד.
הייתי שמח מאוד. מלמל פאבל וסיליץ', אבל גבירתי, אני עסוק. אני עוד מעט חייב לצאת.
פאבל וסיליץ',
גנחה אדונית ועיניה נמלאו דמעות.
אני מבקשת ממך קורבן. אני חוצפנית, מטרידנית, אבל נסה להפגין גדלות נפש. אני נוסעת מחר לקזן, והייתי רוצה לשמוע את דעתך היום. הענק לי חצי שעה מזמנך, חצי שעה בלבד. אני מתחננת.
פאבל וסיליץ' היה סמרטוט בנשמתו, ולא ידע לסרב. כשהיה נדמה לו שאדונית עומדת לפרוץ בבכי ולרדת על ברכיה, הוא התבלבל ומלמל בפיזור דעת, נו, טוב, אוי לי, אני אקשיב. חצי שעה אני מוכן.
מורשקינה צווחה בשמחה, הסירה את המגבעת, התיישבה והתחילה לקרוא.
תחילה סיפרה כיצד המשרת והמשרתת מצחצחים חדר אורחים גדול ומשוחחים ארוכות על הגברת אנה סרגייבנה, שיסדה בכפר בית ספר ובית חולים. כשהמשרת יצא, המשרתת פצחה במונולוג על כך שההשכלה היא אור והבורות חושך. אחר כך החזירה מורשקינה את המשרת לחדר האורחים, והכריחה אותו לגולל מונולוג ארוך על האדון הגנרל שלא מקבל את תירוצי ביתו, ומתכנן להשיא אותה, להציל נמוך דרגה ובעל ממון, ומגיע למסקנה שגאולת העם נעוצה בנוכלות מופתית. לאחר מכן, כשהמשרתים יוצאים, מופיעה הגברת, המודיעה לקהל שלא ישנה כל הלילה, מכיוון שהרהרה בוולנטין איבנוביץ', בנו של המורה העני שמסייע לאביו החולה ללא כל תמורה. ולנטין חקר את כל המדעים כולם, אך אינו מאמין לא בחברות, גם לא באהבה, ובהיותו משולל מטרה בחייו ומשתוקק למות. ומשום כך היא הגברת מוכרחה להצילו.
פאבל וסיליץ' הקשיב ונזכר בעצב בספרו שלו. הוא הפנה מבט כאוס אל מורשקינה וחש כיצד חווה את הטנור הגברי שלה על אור הטוף שלו. לא הבין דבר וחשב, השד הביא אותך אליי. רק השטויות האלה היו חסרות לי. מה אני השם שכתב דרמה? אלוהים, כמה שהמחברת הזאת עבה. איזה עונש.
פאבל וסיליץ' הביט על הקיר שעליו התנוסס דיוקן אשתו, ונזכר שאשתו ביקשה ממנו לקנות ולהביא אל בית הקיץ 4 מטרים של סרטי בד מקושטים, חריץ גבינה ומשחת שיניים. אסור לי לאבד את דוגמת הבד, חשב. לאן דחפתי אותה? אולי בג'קט הכחול? זבובים מנובלים הספיקו בכל זאת לנקד את דיוקן אשתו. אני חייב להורות לאולגה לנקות את הזכוכית. היא כבר בתמונה 12, זה אומר שתכף סוף המערכה הראשונה.
הייתכן שבחום כמו זה, ועוד עם הררי משמנים כמו שיש לבהמה הזאת, אפשר בכלל לקבל השראה? במקום לכתוב דרמות, מוטב שהיית בולעת מרק הקרוש קקר, ונרדמת במזווה, מרק יוגורט קר. האם אינך סבור שהמונולוג הזה ארוך מעט? שאלה לפתע מורשקינה והרימה את עיניה.
פאבל וסיליץ' לא הקשיב למונולוג. הוא התבלבל ואמר בנימה מלאת אשמה, כמו לא הגברת אלא הוא עצמו כתב את המונולוג הזה,
לא, לא, בכלל לא, נחמד מאוד.
מורשקינה זרחה מאושר והמשיכה לקרוא.
אנה, האנליזה חיסלה אותך. מוקדם מדי הפסקת להקשיב ללבך ושמחת על כל ההיגיון.
ולנטין,
מה זה לב?
זה מושג אנטומי. אני לא מקבל אותו כאיבר סמלי המייצג את הרגשות. אנה, נבוכה.
ואהבה, גם היא מוצר של שילוב רעיונות. אמור לי בכנות, אהבת פעם?
ולנטין, מריר. בל נחטט בפצעים ישנים שטרם הגלידו. פאוזה.
במה את מהרהרת?
אנה.
נדמה לי שאינך מאושר.
במהלך התמונה ה-16, פיהק פאבל וסיליץ' ובשגגה הפיק בשיניו צליל הדומה לזה שמשמיעים כלבים כשהם לוכדים זבובים. הוא נבעל מהצליל הבלתי מעוגן, וכדי להסוותו שיבה לפניו הבעת התמוגגות מלאת ריכוז. תמונה 17, מתי הסוף? חשב,
או אלוהים שישמור. אם העינוי הזה יימשך 10 דקות נוספות, אני אצרח הצילו. בלתי נסבל. אך הנה לבסוף הגבירה הגברת את קצב הקריאה והרימה את קולה וקראה מסך. פאבל וסיליץ' נאנח בהקלה והתכוון להתרומם, אך מורשקינה מיד העביר העמוד והמשיכה לקרוא. מערכה שנייה. על הבמה שביל בכפר. מימין בית ספר. משמאל בית חולים. על המדרגות לבית החולים יושבים כפריים וחפריות.
סליחה,
קטע אותה פאבל וסיליץ', כמה המערכות בסך הכל? 5. ענתה מורשקינה ומיד המשיכה במהרה, כמתוך חשש שהמאזין יקום וילך. מחלון בית הספר מביט ולנטין. בעומק הבמה כפריים נוסעים זוטות אל בית המרזח. כמובן לגרדום, היודע שאין סיכוי לחנינה, המתין פאבל וסיליץ' לסוף, משולל כל תקווה, ורק ניסה שאף אפיו לא ידבקו זה לזה, ושהבעת הריכוז לא תשמט מפניו. העתיד שבו תסיים האדונית את הדרמה ותלך, נראה כל כך רחוק בעיני רוחו, שהוא אפילו לא חשב עליו. טרו, טו, 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 נשמע קולה של מורשקינה באוזניו, טרו, טו, 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 טו,
שכחתי לשתות אבקת סודה. על מה אני בעצם? כן, על הסודה. יש סיכוי גבוה שאני סובל מדלקת בקיבה. מפליא. סמירנובסקי יום שלם בולע וודקה ואין לו אפילו צרבת.
ציפור קטנה התיישבה על החלון. דרור. פאבל וסיליץ' השתדל לגבור על הכוח המדביק את אפאפיו, פיהק בלי לפתוח את הפה והיביט במורשקינה. דמותה התערפלה, התנדנדה למול עיניו, ראשה התפצל לשלושה ונתקע בתקרה. ולנטין.
לא, תרשי לי לנסוע מפה.
אנה.
בפחד.
למה? ולנטין, הצידה.
היא החבירה.
לאנה.
אל תכריחי אותי להסביר מה הסיבה.
אני אמות לפני שתגלי את האמת. אנה, בתום פאוזה.
אתה לא יכול לעזוב.
מורשקינה הלכה ותפחה, הלכה והתנפחה, ונמהלה באוויר האפור שבחדר העבודה. רק פי הענה נראה לבדו. אחר כך היא קמה לפתע, קטנה כמו בקבוק, התנודדה והתרחקה עם השולחן אל עומק החדר.
ולנטין, עם אנה בזרועותיו, את הקמת אותי לתחייה.
הצבעת על מטרת החיים. את חידשת אותי, כמו שגשם אביבי מחדש את האדמה המתעוררת. אבל זה מאוחר, מאוחר מדי. תוגה חסוכת מרפא מנקבת את חזי. פאבל וסיליץ' נרעד ונעץ במורשקין העיניים אטומות מתשישות. במשך דקה בהבא ללא ניע כאביל.
תמונה 11, אותן דמויות, הברון ושוטר בליווי עדים.
ולנטין.
קחו אותי.
אנה.
אני שלא, קחו גם אותי. כן, קחו גם אותי. אני אוהבת אותו, אוהבת, יותר מאשר את החיים.
ברון. אנה סרגייבנה, אם את עושה את זה, את הורגת את אבא שלך. מורשקינה שוב החלה לטפוח, פאבל וסיליץ' בחן זאת בפראות והתרומם, צרח בקול עמוק ולא טבעי, נטל את משקולת הנייר הכבדה מהשולחן, ובלי להכיר במעשיו, הנחית אותה בכל הכוח על ראשה של מורשקינה.
הסגירו אותי, רצחתי אותה,
הוא אמר כעבור דקה למשרתים שהגיעו בריצה. המושבעים הסכימו פה אחד שהוא זכאי.